בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של 102 תל אביב.
ערב טוב, עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, ואיתי פול באופן, דוקטור אלכס קפלון, חוקר, מרצה ויועץ בתחום כלכלת אריכות הימים והפרישה, מהמסלול האקדמי במחירה מינל, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למוטי הרשקו, מנכ"ל ושותף מייסד של הרויה, עושים פנסיה אחרת, תאגיד לייעוץ פנסיוני. ערב טוב, מוטי.
ערב טוב, ותודה רבה על ה...
אני, אמנם הנושא הזה הוא לא סקסי, והוא לא פותח מהדורות, והוא בדרך כלל אנשים ששומעים פנסיה, דוחקים את זה לקרן הזה והזווית, ואפילו לא מסתכלים בדף של הריכוז של הפנסיה, ואומרים, עזוב, זה שנגיע לגיל, נתעסק עם זה. אבל לי היה חשוב לייחד תוכנית, בעיקר על ציבור העצמאים, לאור המציאות הכלכלית המורכבת של קורונה, של מלחמות, של אוטוטו, חס וחלילה יהיה עוד איזה אתגר ביטחוני כזה או אחר, ושוב פעם אחר פעם עצמאים מוצאים את עצמם בלי רשת ביטחון פנסיונית, בלי רשת ביטחון סוציאלית, וחשוב שאנשים כמוך ואנשים כמו אלכס ידברו בשפה הפשוטה ויסבירו למה זה חשוב. אז באמת, איך בונים חיסכון פנסיוני לעצמאי ששומע אותנו ברגעים אלה?
אוקיי, אז אני אצל קודם כל באיזה משפט שאני חושב שזה מייצג את העצמאים, ואני חושב שזה יעזור לנו להבין. עצמאים הם למעשה אנשים אמיצים, אבל בביטוח ובפנסיה, אומץ לא מחליף תכנון. וזאת הנקודה. כלומר, כשהם צריכים לעשות תכנון, והקשר המרכזי של עצמאים, זה הם נמצאים בתוך העסק שלהם. הם לא נמצאים מעליו, הם עובדים קשה, הם עושים, הם דוחים את הפנסיה. ולכן הדבר הכי חשוב, זה לפגוש מישהו ש... יעשה איתם את האסטרטגיה ויבנה להם. אחד, זה לראות קודם כל מה התקציב שהם יכולים לשלם. כי יש להם נטייה לבוא בהרבה כסף. אני עצמאי עכשיו לחוץ, הגיע סוף שנה, יאללה, שמים 30,000. עובר חודש, אומר, אופה, אני לא יכול עכשיו לשים סכומים גבוהים, ואז מה שקורה הוא מפסיק לשלם. עוברת עוד חצי שנה, הוא נזכר שהוא צריך לעשות, הוא מתחיל להפקיד. מה שקורה עוד פעם, עכשיו הוא עוד פעם הוא צריך לשים סכום גדול. וחלק מן זה באמת לתכנן לזה, זה לראות כמה אני מרוויח, כמה אני יכול לשלם, מה הסיכון המרכזי שאני חשוף אליו.
תסביר מוטי אולי מה זה סיכון, תסביר כדי שהמאזינים ידעו.
סיכון זה אומר שאנחנו מכונה עובדת, מייצרת כסף, סליחה על הבוטות, והמכונה הזאת כל עוד היא מייצרת כסף, אני אחד ממנה, יכול להיות לתקלה. אחד התקלות זה יכול להיות שחיקה, מחלה, וגם יכול להיות תאונה. אבל כשאתה בתאונה קטנה, אתה יודע להסתדר, תקרא קצת מהלוואות, תקרא קצת מהחיסכון, אבל אם זו תאונה שהיא מתמשכת, אתה באירוע. כי האירוע הזה, מה הוא אומר לך? אני עכשיו לא רק שיש לי פחות כסף, אני גם לא יכול לחסוך. וברור לי שאני אמור לצאת לפנסיה, זכורה בגיל 67, אבל הפנסיה, אבל התוחלת החיים לא הולכת לייצר בגיל 67, כמו שאלכס אמר. אחרי יש עוד תקופה. אז איך אני דואג שגם אם יש לי תקלה? אחד, אני שומר על רמת החיים, אני מסוגל לחסוך, וזה שיש לי מגבלה כזאת או אחרת, זה לא אומר שאני אפסיק לחסוך. וזה העניין, העניין הוא, אחד, לדאוג קודם כל, וכמו שאמרת רואי, זה לאובדן כושר עבודה, שיהיה לי אובדן כושר עבודה.
הכנסתי את זה כרכיב חובה, בתוך הפנסיה חובה לעצמאים, שיהיו חייבים להיות עם הרכיב הזה, כי בעצם זה... גם אם אתה מבטח את עצמך על 6,000 שקל, זה שכר מינימום, אתה תוכל לקבל 75% מזה, 4,500 שקל, פלוס קצבת נכות, אתה פחות או יותר נשאר באיזה רמת חיים סבירה. לעומת זאת, אם אין לך את זה, אתה יורד לקצבת נכות של 2,500 שקל, אתה בעצם הופך להיות נתמך סעד.
נכון, אין לך שום, אתה חיים בעוני. נכון.
אין לך שום דרך לצלוח נכון, את התקופה
גם,
הזאת.
גם היום שיש לך, ועשו חוק פנסיה חובה וכו', ועשו קרנות פנסיה ברירת מחדל, באופן אוטומטי, יחסית בסכום נמוך שאתה שם בפנסיה, שהרוב נחסך, יש לך אובדן כושר עבודה על 75% מהשכר המבוטח.
נכון.
ויתרה מכך, גם אתה יודע שיחסכו במקומך, אז אנחנו, וגם זה הוצאה מוכרת. אז באמת העניין הוא, כדי שנעמוד בזה, היא לא להשתולל. כי מה לפעמים אנשים אומרים, אני אשים עכשיו הרבה כסף, למה אני אחסוך יותר, ואני לא צריך ביטוח למשל לצורך עניין. אז הוא חוטא פעמיים. אחד, שהוא שם הרבה כסף, יכול להיות שלא מוכר לו. שניים, לא בטוח שהוא יוכל להפקיד עוד כמה חודשים. כל הפסקה כזאת קורית שני דברים. אחד, הוא לא מבוטח בתקופה הזאת. אז מה זה יעזור? אז עדיף, בוא תחלק את זה למנות קטנות. תדאג שלך אובדן כושר עבודה, תדאג לך שגם אתה יכול לעמוד בזה, כי יש פה עוד עניין, אני תמיד אומר, יש פה את העניין של הריבית דריבית. זה שתבוא בסוף תקופת תביא 200,000 שקל, 300,000 זה לא יעשה הבדל. אבל אם תשים היום כל חודש 400, 500, 600, בריבית דריבית, זה נהיה סכום גדול. ועם זה אפשר לעשות משהו. זה בדיוק משהו להן סיפור של המשכנתא. אף אחד מאיתנו אומר, מה במשכנתא אני משלם, 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 ושילמתי רק את הקרן. אז בוא נהפוך את היוצרות. אני משלם, 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 שם על זה ריבית, ועכשיו זה הפוך. אני הולך לקבל את הצד ההפוך של המשכנתא. כלומר, הרבה יותר כסף, שגם מוכר לי, ועכשיו אני יכול לעשות משהו בעניין הזה.
אבל אני פונה גם אליך מוטי וגם אליך אלכס, מה אפשר לעשות פרקטית כדי לגרום להם להבין שצריך? הטבות מס עשינו, הכרה בהוצאות הכרנו, הורדנו את ביטוח לאומי ב-3.5% כדי שיהיה כסף יותר פנוי כדי שיאפשר את זה, כלומר מי שהיום עד 8,000 שקל משלם 3.5% פחות ביטוח לאומי, זה חלק מהרעיון שלי היה לפנות לו 300-400 שקל לטובת חיסכון הפנסיוני. עשיתי 100 שקל הראשון בקרן השתלמות, מוכר, פעם זה היה קודם כל תפקיד 4.5% ואז תקבל. עשיתי את הכל, ישבתי, ניסיתי, וזה לא...
התשתית קיימת והם לא עושים...
אז לכן אני שואל גם אותך מוטי וגם אותך אלכס,
מה עושה? מוטי, אולי, מה מאפיין את העצמאים שכן מפרישים, במה, מה שכנע אותם? מה גרם להם לשים את ה-2,000 שקל בחודש בקרן פנסיה, ולא בלהשקיע במלאי, או בעוד חצי עובד, או בלשפר את האתר האינטרנט? בסוף, הבעיה היא שהמעסיק לא מבדיל בינו לבין העסק, והוא אומר, יש לי כסף פנוי, אני רוצה שהוא יעשה לי עוד הכנסה, אז במקום להפקיד בקרן הפנסיה, הוא משקיע בעסק. אבל נכון. אלה שכן בסופו של דבר מפקידים ומבינים, הייתי רוצה להבין, יחד עם רואי, מה לדעתך מהניסיון מאלפי הלקוחות שלך בחברה, מה מאפיין את אלה, מה גרם לאלה כן לפעול, אולי דרך זה אפשר לבנות מודל, ולהשפיע נכון. על כל הרבים, ושהם הרוב שלא מפקידים. מה אתה אומר בנקודה הזאת?
קודם כל אנחנו עושים להם המשלה. אני אומר להם הרבה פעמים, אשתך שכירה, לפעמים היא עובדת איתו, מרוויחה 7, 8, 10, ואני שואל אותו, כמה כסף אתה חושב שמפקידים לה לחודש? אז הוא אומר, המשכורת שלה 10,000, זה כמעט 2,000 שקל.
נכון.
ולא, וכמה אתה מרוויח? אני כ-20. וכמה אתה מפקיד לעצמך? 1,000. זה נשמע לך הגיוני? קודם כל, צריך לראות מהבית.
יפה, מתמטיקה, הסבר, מתמטי יפה, וזה משכנע?
כן, כי אנשים מבינים, הוא אומר, אשתי שהיא שכירה, שלכאורה עובדת פחות קשה ממני, היא לא אשת העולם הגדול, הוא הפוך גם, אבל אני לא רוצה להפריד פה בין גברים לנשים, זה גמול הפוך, ואני רואה גם הפוך, ואז הוא אומר, יש לי פה איזה תקנה. ודבר נוסף למשל, זה ממש מומחש לו. אני אומר לו, יש הרבה עצמאים קטנים, יש להם לפחות עובד אחד, שניים, ואני שואל אותו, כמה אתה מפקיד לו? הוא אומר, אני שם לו אותו דבר, הוא מרוויח 10,000, אני שם לו 2,000, ואני אומר לו, וזה לא מפריע לך? הוא אומר, זה מפריע לי. אז אני אומר להם, תחשוב, שאתה השכיר של עצמך. תסתכל על זה ככה. ואם אין לך, ואתה לא מסוגל, אם אתה לא מסוגל להסתכל על זה ככה, אתה חוטא לעצמך. אתה חוטא לעצמך, אתה חוטא לאישה, אתה חוטא לדין. קודם כל לעצמך. אני שכיר של עצמי.
מוטי, אתה אומר, לפי המחשה, בעצם לגרום להם לקבל את זה בפנים. כלומר, כל הדיבורים, כדאי לך וזה, זה לא עושה את זה. פשוט לעשות להם את תהליך ההמחשה
את
הזה,
הרי,
אבל זה מצריך הרבה שיחות אחד על אחד, זה מצריך הרבה לזה, זה, אי אפשר להעביר את זה בפרסומות, ואי אפשר להעביר את זה בהודעות, ואי אפשר להעביר את זה בזה, זה צריך באמת אדם מקצוען כמוך שיוצר לו איזה המחשה, ויוצר לו איזה, וזה קשה להגיע, אנחנו כמעט מיליון איש עצמאים בישראל, זה כמעט בלתי אפשרי, זה משימה בלתי אפשרית להגיע לכולם.
זה חינוך, וזה לעורר מודעות, ואני אתן לך עוד דוגמה אולי להמחשה כזאת.
כן, לסיום.
אני אומר להם, כשאתה יושב עם החברים או המשפחה ביום שישי בשולחן, תשאל אותם את החבר'ה כמה מפקידים להם או כמה הם עושים לפנסיה שהם לא עצמאים. ותשאל אותך האם זה נראה לך הגיוני. זה פשוט עניין של המחשה. ויש עוד נקודה, אני חושב שהיא מאוד חשובה, זה עניין שצריך לפשט. זה תסכום מאוד...
אתה אומר המחשה והפשטה.
כן. גם מצדן, אנשי המקצוע, כי מה שקורה זה, אנחנו המון חברות והמון מוצרים ומפחידים את כולם וכו', וצריך ללכת לבייסיק, לעשות את זה בצורה פשוטה, אתה שם איקס כסף, למה יחכה לך, כמה תקבל את זה הטבה במס, גם אם לא תקבל את הבמה.
אז הנה, קיבלנו טיפ. מוטי הרשקו, מנכ"ל ושותף מייסד של הרויה, ועושים פנסיה אחרת. תאגיד לייעוץ פנסיוני, תודה רבה, תודה רבה וערב טוב.
תודה רבה לכם שהערכתם אותי.
תודה, תודה.
תודה.